בעזרת השם, ערב יותר טוב. נזכה מתוך הדברים האלה באמת נעסוק בקידוש השם בחיים, מתוך חיים ומתוך שמחה. אני חושב שהדברים שרציתי מראש לעסוק בהם מתחברים מאוד לזה, גם אם הם נראים על פניהם שונים קצת. אני רציתי לעסוק מתוך הפרשה שלנו בברכת האירוסין ובמקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, והעיסוק בזה רציתי אותו מתוך האינטרס האגואיסטי שלי, שזכינו להרס את ילדינו הגדולים אתמול שלשום, ובהזדמנות הזאת אני מאחל גם לאבי ולחגית, לאבי רץ שלא נמצא איתנו כאן, ליד מצד חוליו של בנו בניתוח, אבל שזכה והרס את בנו, לא גם כן, לפנינו, בשבוע שעבר. אולי מתוך התחושה הזאת נכנסתי גם לסוגיה הזאת בפרשת חיי שרה, ובעניין הזה של אירוסין, של משפחה, נמצאת פרשת חיי שרה כמרכז, כאולי שיא של ספר בראשית כולו. בדרך כלל פרשת חיי שרה נלמדת ככה קצת בצד, כי היא נראית איזה מין אלבום תמונות משפחתי, עם פחות רגעים הרואיים. אין שם בפרשת חיי שרה ברכות וקללות ובורות ואחים שונאים ומכירה למצרים ובריאת עולם ומבול וסדום. די רגוע. אבא זקן, זקן, קובר אמא, זקנה, זקנה, ואחר כך הרבה פסוקים עוסקים בשידוכים ובזיווג, וחוזרים ומקימים מחדש את האוהל. נחמד. האש הכי גדולה בפרשה זה הנר הדלוק מערב שבת לערב שבת באוהל של יצחק ורבקה, שחוזר להעיר אחרי האוהל של אברהם ושרה. ואחר כך בכלל יש גם זיווג שני לזקנה, יוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. שם דרך אגב משום מה אף אחד לא עוצר ומתפלא על לבן 100 שנה ייוולד. הוא כבר מזמן לא בן 100 שנה, הוא כבר בן 140 ומעלה, וייוולד גם ייוולד. ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות. יש שם איכשהו בצד בסוף שנותנים ירושה ליצחק את הכל, ולבני הפילגשים נותנים מתנות ומשלחים אותם על פני יצחק. אבל הפרשה היא פסטורלית, זה איזה מין אי של רלקס, של רוגע, בתוך הפרשות הכל כך טעונות, בעיקר בין וירא לתולדות. טוב ככה קצת להתאושש באלבום הזה של פרשת חיי שרה. אבל מי שיעמיק יגלה שפרשת חיי שרה היא אולי באמת אלבום של תמונות משפחתי. אבל עם מה שמבקש מאיתנו לשים לב, שאולי הציר המרכזי שסביבו חורז כל ספר בראשית הוא הציר הזה שנקרא משפחה. המודל הנכון, הערכי למושג שנקרא משפחה, מול המודלים השליליים למושג הזה. והעולם כולו, ואחר כך הקמת האומה, אינם סיפור של עולם גדול או אומה שמוקמת, אלא של משפחה שהיא הבסיס והיא הנדבך לקיומה של אומה שלמה ולקיומו של עולם שלמה. הדברים מתחילים עוד לפני אברהם אבינו בלך לך. אצל אברהם אבינו זה מאוד בולט. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אחרי 2,000 שנה, זהו, מתחילים 2,000 שנות אור אחרי התוהו הגדול. אז לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. הוא לא אמר לו, לך עם אשתך, או לך עם כל המשפחה. הפעולה הראשונה, משום מה שוכחים את זה, שאברהם אבינו עושה בהיסטוריה, היא ויקח אברהם את שרי אשתו. אחר כך תמשיך ההיסטוריה. אבל זו הפעולה הפותחת של אברהם בהיסטוריה. ויקח, זו לא פעולה טכנית. ויקח זה כי ייקח איש אישה. ליקוחים זו המילה בתורה למה שאנחנו קוראים קידושין, אירוסין. קיחה, קיחה. וכל פעם שמופיעה המילה קיחה בהקשר של איש ואישה, היא לא באה לבטא רק את קשר הנישואין המשפטי שקובע מעמד אישי חדש של נישואין, אלא היא באה לבטא את קשר האירוסין, הקידושין, ההלכתי, שקובע את המעמד של הקודש שבקשר הזה. והפעולה הראשונה של אבינו הראשון ואימנו הראשונה זה הם לוקחים אברהם את שרי אשתו, ושם מתחיל כל הסיפור. אחר כך מגיעים גם לשכם ולאלון מורה ולבית אל ולאי, ויש רעב בארץ ואין רעב, ויש 4 מלכים ו5. כל זה אחרי הסיפור העיקרי שנקרא ויקח אברהם את שרי אשתו. זה נשמע מוזר, אבל זה הולך לאורך כל הדרך. דור המבול הוא לא תוצאה של סתם. דור המבול הוא תוצאה של פורקן התא המשפחתי. כשבני האלוהים רואים את בנות האדם כי טובות הנה, ולוקחים להן מכל אשר בחרו, אז לא נענש דור המבול אלא על האריות, וכל המערכת מתמוטטת. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. בעולם מושחת כזה מבקש נוח להכניס לתיבה גם בהימות, לפי הקריטריון של איש ואשתו. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, איש ואשתו. מרגע זה ועד סוף ספר בראשית, הגרעין הזה של המשפחה הוא ייצור את העם ולא להפך. ינצח מי שגרעין המשפחה שלו מנצח. יצחק ורבקה, יעקב, רחל, לאה, עוד רגע נגיע לבעיה שם עם לבן שהורס את הדברים, מיד נגיע אליו. וכשאתה עוסק בכל פרשת האחים, ההתמודדויות גם של יהודה וגם של יוסף, בסופו של דבר הם סביב תמר מפה ואשת פוטיפר מפה. וההופעה של יוסף כשונה מכל השבטים היא בכך ש יש לו תשובה לשאלה מי אלה על שני הילדים שלו. והתשובה שלו היא בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה, ולמשפחה הזאת יש המשך. ספר בראשית לא לחינם מסתיים בעוד תמונה מהאלבום המשפחתי, לא כי זה רומנטי. ספר בראשית מסתיים באיך על ברכי יוסף יושבים הנכדים, הנינים, גם בני ריבעים יולדו. זה לא סתם עובדה. זאת העובדה שחותמת את ספר בראשית. זה הספר שתחילתו בבריאת האדם, שאפיונו בעולם, ובעברה אלוהים את האדם, זכר ונקבה ברא אותם. מרגע זה העזר כנגדו הזה, היכולת הזאת לעלות לעולם של אישות, לעלות לעולם של טהרה, של היכולת לייצר בית של איש ואישה ושכינה על גביהם, הולך לאורך כל הדרך. אדם וחווה חוטאים, המקום שבו זה יבוא לתת מכה יותר מכל דבר אחר, ושרמת הקשר האינטימי, האידילי, שהיה לפני כן, של ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו, הופכת להיות לקשר אינטרסנטי של והוא ימשול, של תשוקה, של צער, ומהמתח הזה נוצר הקשר. כל הספר כולו הוא מהלך עם עוד צירים שאני עוזב אותם עכשיו, שלפרשת חיי שרה יש שם מקום גדול מאוד מאוד מאוד. אני מוכן להמשיך לקרוא לפרשת חיי שרה אלבום תמונות משפחתי, אם אני מבין שזה הדבר הכי חשוב בעולם. זה לא איזשהו תיאור נחמד להרגעת האווירה. זה בדיקה בשביל מה בכלל כל הסיפורים האחרים. מאין זה מתחיל ולאן זה הולך. ולמה אני מקדים את כל זה? כי האנטיתזה לעולם המשפחה, כדי לברר תזה צריך לדעת את האנטיתזה שלה. אז אם התזה של ספר בראשית זה המשפחה, האנטיתזה בתחילת ההיסטוריה זה דור המבול. דור המבול מגיע אגב בפיאו בזוג השני, או בזוג פלוס השני. הזוג הראשון שמסופר עליו בספר בראשית זה אדם וחווה. אחר כך לא מסופר על זוגות, כתוב היידע קין את אשתו, אבל לא מסופר לנו, לא שימות, לא קשר, אין סיפור על הבית, על האישות. המשפחה הבאה שיש עליה סיפור, לפני אברהם ושרה, גם על נוח, כתוב אשתו, לא כתוב אף פעם מי. חז"ל דורשים שזו נעמה, ביתו של עמך, אבל לא כתוב. בכל סיפור התיבה הוא איש ואשתו, יצליח או לא יצליח. הזוג הבא לפני אברהם ושרה עוד, לא מופיע, גם אצל הגדולים, אצל מתושלח, אצל חנוך, אצל אבי אברהם, תרח, את נמרוד, לא מופיע. המשפחה שכן מופיעה היא משפחה מאוד מפוקפקת, והיא משפחת ערב המבול, למח ושתי נשיו. זה מופיע. שם זה מאוד משונה, זה מאוד יפה, הוא שר להם שירים, יש שם משהו מאוד מאוד רומנטי ומכובד. חוץ מזה שהרומנטיקה הזאת נגמרת וכי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי ושבעתיים יוקם קין ולמח 77, זה עסק כואב השירים שם, אבל יש לו שם שירים יפהפיים לעדה וצילה שמען קולי, אנחנו לא מכירים, מאז אדם וחווה ועד לאבות. גם אצל רוב השבטים אנחנו לא מכירים את השימות. מאז אדם וחווה ועד לאבות, הדוגמה היחידה היא למח ושתי נשיו. זה נקראות עדה וצילה, שמען קולי. חז"ל שואלים שם מיד באמת, אולי נראה את זה לשנייה אחת. ממש לשנייה, כי אני רוצה להגיע מזה לאנטיתזה מתקופת האבות כבר. היא העיקר שלנו, אנחנו בפרשת חיי שרה, אבל לרגע אחד זו הקדמה חשובה. למח לוקח שתי נשים, מקור 10 בצד השני של הדף. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. והדבר המעניין פה כמובן שצריך לבדוק מבחינה פרשנית, וזה יהיה מתאים מאוד לרשי לעשות את זה מיד, זה מה זה מעניין אותי. כלומר, למה זכה למך, שלא מתגלה לנו אחר כך כרבן של כל בני הגולה דווקא, לכל תיאור המשפחה, מה, האם עד אליו, מה, החידוש הוא שנהיו פעם שתי נשים ולא היה לפני, אז תגיד את זה, מה העניין? ומה כל כך חשוב, שם האחת, שם השני, למה זה בא? אז רשי אומר כך, שתי נשים, אני מדלג על החלק הראשון ברשי, אתם רואים בשורה הרביעית במקור, שתי נשים, מדרש מעניין. כך היה דרכן של דור המבול. צריך להבין, זה דרשה, אבל היא כל כך עמוקה. אחת לפריה ורבייה, ואחת לתשמיש. תקפוס את זה. זו שהיא לתשמיש, משקה כוס של עקרים. כדי שתיעקר, ומקושטת ככלה, ומאכילה מעדנים, וחברתה נזופה ואבילה כאלמנה. ותפקידה זה להקים ולדות בעולם. יש שתי נשים. אז יש שתי וריאציות במדרש. מי הייתה מה? האם עדה הייתה, כמו שמופיע פה ברשי, היא של פריה ורבייה, ולמה היא נקראת עדה? על שם שמגונה עליו בארמית, להסיר משהו, זה נקרא העדי. וזה קשה, כי אני לא יודע אם למך למד גמרא, או ידע ארמי. ואחר כך צילה, אומר רשי, היא של תשמיש, על שם שיושבת תמיד בצילו. רשי גומר, אגדה הם. אבל הוא תורח להביא את מדרש האגדה הזה. במקומות אחרים מופיע, בדיוק הפוך, שעדה, וזה מסתדר הרבה יותר טוב עם העברית, זה מהשורש של עדי. היא המקושטת, ולכן היא שם האחת, עדה. וצילה היא זו שנמצאת בצל. והיא צילה. לא חשוב. מה שכן חשוב כאן, זה צריך להבין טוב מה זה כך היה דרכן של דור המבול. כשמגיעים לדור המבול צריך להבין את הרקע שחזל רוצים ללמוד באגדה הנפלאה הזו. כל היחס למושג האישות לא קיים בעצם. קיים היחס למושג המין וקיום המין. אבל לקיום המין הזה אסור להפריע למימוש העצמי שלי. אגב, היה עוד מישהו להבדיל מלמך, שונה מאוד, אבל אולי גם הוא נהג כך, ואולי זה היה חטאו הגדול. אתם זוכרים את שני בניו של יהודה, ער ועונן. ותמר ממתינה כל הזמן, וער מת, ועונן מת. ואז שאלה גדל, ויהודה מפחד. ואז מגיע סיפור יהודה ותמר. עונן כתוב בפירוש למה הוא מת בתורה. כתוב שעונן היה צריך לייבם את תמר כדי להקים זרע שיקרא על שם אחיו המת. וזה נאמר בפירוש בתורה שעונן לא רצה כך. וידע עונן כי לא יהיה הזרע, ושיחת ארצה. אז חטאו של עונן ברור, אבל מה היה חטאו של ער? כתוב שהוא מת בחטאו. זו לא דרשה, כי כתוב, ויהי ער רע בעיני השם. מה היה חטאו? והתורה אומרת, במותו של עונן, וימת גם אותו. מסביר רש"י, שחטאו של ער היה בדיוק כמו זה של עונן. אבל מה זה כמו זה של עונן? הרי לער לא הייתה את הבעיה הזו. אומרים חז"ל, כל כך עמוק, תמר הייתה כל כך מיוחדת, כל כך יפה, כל כך אצילית, שער פשוט לא רצה להכחיש את יופיה. ולכן הוא עשה בדיוק כמו עונן. כי אם היא תהרה, אז בעברית של היום, זה יפגע בעצמי. אני לא יודע איך לחבר בין היכולת שלי להיות מחובר לדורות ולתת, והרצון שלי לממש את עצמי. והסתירה בין שני הדברים לא אפשרה לער להוביל את ההיסטוריה דרך ער ותמר. עונן הוא כבר תוצאה של אותה פילוסופיה. לכן וימת גם אותו. מי שאגב שם פעם לב, ער ועונן אצל יהודה, זה הרי ממש הסיפור המקביל לבן השני, זה שבגלל יהודה נמצא במצרים. וגם הוא יש לו סיפור עם אשת פוטיפר, והוא ניצל, וגם הוא יש לו שני ילדים. אבל כל כך הפוך. אפרים כי הפרני. יש אנטיתזה לער יותר מאפרים? ומה הברכה שמתברך יוסף? וידגו לרוב. מה שקורה בלמך, בדור המבול, הוא תרחיש של מה שלא יאפשר להופעתה של האישות, של המשפחה, להגיע לעולם. ולכן העולם נשטף. אבל לכן מגיע לעולם אברהם אבינו. ואז מתחילה המשפחה. שרה מתה, ואברהם מבקש למצוא אישה ליצחק. מי שמתמנה לעשות את זה הוא אליעזר עבד אברהם. תמיד עוסקים בסיפור הזה ועסקנו בו כבר, בשיחה הארוכה של אליעזר כאשר הוא רואה את החסד של רבקה, בדבריו של אליעזר העבד ללבן, לבטואל, לאמא של רבקה, בדבריו של אברהם לעבד ברבקה. הפעם אני מבקש לעסוק רק במישהו אחד, שבאופן טבעי זה די מובן, ממעטים לעסוק דווקא בחלק שלו, באח החשוב בלבן. עסקנו בלבן יותר מפעם אחת. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. לבן הוא לעניות דעתי, אם המשפחה היא התזה של ספר בראשית, לבן הארמי הוא האנטיתזה של ספר בראשית. חשוב מאוד להכיר אותו. מדי פעם כשאנחנו מגיעים ללבן הארמי, אני מבקש להזכיר לעצמנו את הייחוס הפחות מכובד שלנו. הוא, רוצים או לא רוצים להזכירנו, זיידה ותיק של כולנו. הוא סבא, הוא האבא של רחל והאבא של לאה, כלומר הוא סבא של משיח בן דוד ושל משיח בן יוסף. זה נכון שאחר כך התגיירו והשתדלו מאוד ליצור את הנתק, אבל בטיוטת הגנום כנראה לכל אחד מאיתנו יש איזה כמה גרם לבן, וצריך ללמוד אותו טוב טוב, כי הוא דמות מאוד מאוד מרכזית, שהיא אנטיתזה לאורך כל ספר בראשית. הוא הטיפוס היחיד שמסוגל להכניס לתוך חמישה חומשי תורה שתי מילים שאינן עבריות. יגר סהדות. כך הוא קורא לגלעד שמקימים עם יעקב. יעקב קורא לו גלעד, ולבן קרא לו יגר סהדותה. צריך להיות מוכשר מאוד כדי להצליח להכניס לתורה מסיני, לא ברשי שיהיה כתוב בלעז, אלא בפנים. ויש לו כוחות גדולים שצריך ללמוד אותם. הפעם אני מבקש ללמוד אותו רק על רקע המשפחה. וללמוד אותו כמו שהוא מופיע בתורה, ולכאורה מזה תבוא קושייה גדולה גדולה גדולה, כי אנחנו ביקשנו לעסוק היום בברכת האירוסין, כך פתחתי, יא תראו איך הדברים מתחברים. מקור אחד מתחיל כבר מהפסוק החמישים של הפרק הארוך הזה, שבו כל כך הרבה פעמים חוזרים על הסיפור של העבד ורבקה ויצחק. גמר אליעזר לספר את כל הסיפור לאביה ואמה של רבקה, הנערה הזאת שהוא מצא בבאר שהשקטה אותו ואת הגמלים. וגם אח כנראה מרכזי מאוד יש לה, וכשהוא מסיים מחכים להתייחסות של הצד השני, צד הקלה. הנה ההתייחסות. ויען לבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע אותו. הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבן אדונך, כאשר דיבר השם. והיא כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה לשם. לשמוע מלבן ובתואל כל כך הרבה שם השם, זה סתם הרגשה טובה. ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר. נו. כל זה ברמת ההצהרות. עבד אברהם משתחווה לשם, ואז העסק ממשיך. צריך הרי להגיע גם לתכלת. פסוק נון ג', ויוצא העבד כלי חסף וכלי זהב ובגדים. לדוניה בקיצור. אבל את זה לא לוקחים לקלה, זה צריך להשאיר לאח של הקלה, כי הוא קולט. עם מי מתעסקים פה? ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. זה מעניין ש... החותן כבר לא נמצא בתמונה. בתואל פתאום זז הצידה לגמרי. אגב, גם כשהוא היה בתמונה, הוא הופיע במיקום מאוד משונה, ויען לבן ובתואל. סתם חוצפה. אבל נמשיך. ויוכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו, וילינו ויקומו בבוקר, ויומר שלחוני לאדוני. נכון? הרי כך סוכם בלילה. כך ולך, מהשם יצא הדבר, דקלרציות, הצרות, מסיבות, הכל סוכם. לבן רגיל אבל לעשות מסיבות בלילה, והיא בבוקר והנה היא הפוך. ויאמר אחיה ואמה, מבינים שהאבא כבר יצא לחלוטין מהתמונה, הוא זהו. ויאמר אחיה ואמה, תישב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך. מנובל, הרי סיכמנו אתמול בלילה שעכשיו כך ולך, הנה אשתך, רק שתינו. מה קרה? ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי, והשם הצליח דרכי. צריך להבין, זו דיפלומטיה גדולה. זה לא אני אומר, זה אתם אמרתם מהשם יצא הדבר. זה לא משלי. אתם אמרתם שזה הכל מהשם, וכמה זה יפה. מה קרה אחרי הלילה? שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. מי שמכיר את המבנה, מבנה כל כך לבני. קודם כל, הצרה. אחר כך נבזו. אחר כך, הסבר אקדמי. לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. לכן, מה? לכן נתת לי בלילה קלה אחרת. רק לבן יכול לעשות את הדבר הכי מופחת ברמה האנושית, ההומנית, ולעטוף אותו בידיה. נקרא לנערה, זה לא נשמע יפה? זה באמת נשמע הרבה יותר מרשים מהחלטות והיא לא פה. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התהלכי עם האיש הזה. מעניין, פתאום היחס. קודם זה היה מהשם וזה, האיש הזה. ותאמר, אלך. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו. אני בשלב הזה הייתי אומר, פחות או יותר, ברוך שפטרנו, וממשיך הביתה. אבל התורה רוצה להיות אובייקטיבית, וכאן היא מספרת איך לבן והפמליה בירכו את האחות. אולי הוא לא האח האידיאלי מבחינה רוחנית, אבל הוא בכל זאת אח גדול, בוא נראה את הברכה. ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותינו, את היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. ברכה יפה. יפה בעיקר אליעזר, אני משער לעצמי, לא ידע מה שאנחנו כן יודעים, כי אליעזר בזמן העקידה לא היה בהר. הוא היה למטה. גם יצחק שהיה בהר לא נמצא פה. גם אברהם לא נמצא פה. רק שניהם שמעו בסוף העקידה, כי ברך ברכך והרבה הרבה, וירש זרעך את שער אויביו. אבל אנחנו הקוראים צריכים להתאפס לזה ששניהם מופיעים זה ליד זה. טוב, עד כאן ברכה של לבן ברך. אבל תראו מה חז"ל עשו מהברכה הזאת. עד כאן כיתרתי הרבה על לבן. ולבן, אני רוצה לפני שנראה מה חז"ל עשו, הוא לא סתם האנטיתזה למשפחה, כי ראינו את זה פה בפרק. זה לא אורך כל הדרך. לכל מי שזוכר, כל מה שלבן עושה. אולי נראה לשנייה אחת חלק קטן 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 ממה שלבן עושה, רק להזכיר לעצמנו. אתם זוכרים, מקור 14, אתם זוכרים את יעקב קורא אחרי 20 שנה לרחל ולאה? עכשיו תעזבו את הנושא של איש ואישה. איך מתייחס לבן כאבא לילדות? יש לנו כאן וידוי קשה מאוד. קורא לרחל וללאה שדה אל צונו ומספר להן שהמלאך נגלה אליו השם אמר לו, נכון, לחזור לארץ אבותיו ולמולדתו. ואז הן פתאום נשפחות והן אומרות לו מקור 14 מצד ימין וטען רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מחרנו. בנות שזה מה שיש להן לומר בסיכום חייהן על אבא, הוא מוכר אותנו? תראו את הפועל נון כף ריש ומם כף ריש חוזר פה. נוכריות, מחרנו. ויוכל גם אכול את כספינו, כל עולמו זה כספינו. זה לא במקרה הסיפור עם הכסף ומגדנות וזהב. אבל זה לא נגמר בזה. הוא דולק אחרי יעקב, כשהוא בורח. מה מרגיז אותו? ואתה לא הלכת כי נחשפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי? זה נשמע סתם פסוק יפה ספרותי. זה הרבה יותר עמוק. ליעקב יש אבא. ליעקב כל חייו מזכיר את אבא שלו. וכל רגע שהוא יכול, למשל עוד רגע כשהם יקבעו ברית עם גלעד, אז יעקב יישבע בפחד אביו יצחק. אבל לבן לא מכיר בכלל באבא שלו. רק בשיר של הילדים שרים על לבן בן בתואל. רק שם שרים על שלום לו ללבן בן בתואל, לו ולרחל. רק שם. אבל באמת לבן רואה את עצמו כבן אחור. כשיעקב מגיע לשם הוא שואל, הידעתם את לבן בן נחור? כשלבן נשבע, הוא לא נשבע באביו בתואל, הוא בכלל לא מתייחס אליו. הוא אומר אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו. אין מבחינתו אבא. גם כשאבא הופיע בפסוק, לבן קופץ לפניו. אז אחרי זה בתואל לא נמצא. בוא נלך עם הדרשה שבתואל מת. אז יש אמא. אז מה זה ויומר אחיה ואמא? אז קצת כיבוד אם. אמא נמצאת לפני אבא. כל זה אצל לבן לא משחק. אבל אני על כל זה מדלג. כשזה נגמר, אומר לבן ליעקב, ויען לבן ויומר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. אתה יכול להמשיך לבד. כבר נולדו הנכדים. כבר התקדמנו. כל מה שיש לו בעצם הוא ליצור את הנתק הזה. אם יש דמות שהיא אנטי-תזה, שהיא אנטי-תזה לרעיון של המשפחה, זו הדמות הזו של לבן הארמי. ואחרי כל ההקדמה הזאת, מגיע הקושי של מה שבו אני רוצה לפתוח. מקור 2. זוכרים את הפסוק, ויברכו את רבקה, אחותנו את היי לאלפי רבבה. הנה חז"ל. קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. מה זו הברכה? אז אתם יודעים שבהלכה ישנם שני חלקים, לקידושין ולנישואין. יש את החלק של הקידושין, של האירוסין, ושם יש ברכת האירוסין. יש את החלק של הנישואין או של החתנות, ושם יש את ברכת החתנים. אנחנו היום מתחת לחופה גם מכירים את הברכות האלה, רק הן באות אחת אחרי השנייה. אבל בזמן שהיה אירוסין בנפרד, אז היה מה שקראו בית אירוסין, והיה בית חתנים. ובבית האירוסין התקיימה ברכת האירוסין, היא הברכה שמופיעה פה במקור 5, קידשנו במצוותיו על האריות, אסר לנו את הארוסות. זאת הברכה של מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. ויש את ברכת החתנים. היא הברכה שמברכים כולם את החתן והכלה. עכשיו באים חז"ל ולומדים לימוד. קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. נידה זה מן התורה. ברכה זה כמובן מדרבנן. חז"ל רצו לחזק את חובת הברכה ואמרו זה אסור בלי. מה נידה שלא טבלה אסורה, אף קלה בלא ברכה אסורה. עכשיו שואל את המסכת קלה, שאלה, ומניין לברכת חתנים? על איזו ברכה מדובר עכשיו? אירוסין? לא. ברכת חתנים. ומניין לברכת חתנים מן התורה, שנאמר, ויברכו את רבקה. יופי. לבן הארמי הוא מכאן ואילך המקור שלנו לברכת חתנים. כשאנחנו נעמוד מתחת לחופה, ונדבר על מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, ונברך את ברכת החתנים, אם תהיה לנו דמות שנרצה לא לזכור הפעם, זה את לבן הארמי, אבל חשוב שנזכור שכל חובת ברכת החתנים נלמדת מאיפה? מהאיש החשוב הזה. בשפות יש להם שאלה. במקור 3 מובאת גמרא במסכת כתובות. שם כתוב מקור אחר לברכת חתנים. תרשו לי להוסיף, זה נראה להבדיל מאוד. גופה. אמר רב נחמן, אמר לי, הונה בר נתן תנה, מניין לברכת חתנים בעשרה. נכון שברכת החתנים צריכה להיעשות במניין. שנאמר ויקח בועז עם רות 10 אנשים מזקני העיר ויומר שבו פה, והם יושבים ועושים טוב. זה נראה עדיף ללמוד מבועז איך צריכה להיראות חתונה, זה באמת נראה קצת יותר נעים מהאלטרנטיבה הקודמת. שואלים תוספות במקור 4, שנאמר ויקח בועז 10 אנשים ובמסכת קלה דמי תקרא, שמובא הפסוק דויברכו את רבקה. סתירה. אז מה הפסוק שצריך ללמוד? מויברכו את רבקה של לבן או מהסיפור במגילת רות? איקה למימר יש לומר, דהתם לבן וברכת האירוסין והכה ברכת הנישואין. מצוין. אז עכשיו ברכת האירוסין, זאת של המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, את זה למדנו מלבן הארמי. עכשיו אני רגוע. תוספות פתר את כל הבעיות. צריך להסתדר, ברכת חתנים זה מבועז. אבל לבן הוא הרבה שלנו לעניין ברכת האירוסין. מסודר לנו, הכל בסדר. אגב, אומר תוספות, זה כל כך קלאסי, אם כבר לומדים מלבן, אפשר ללמוד ממנו עוד כמה הלכות, למה לבזבז? יש ללמוד משם, למשל, ממשיך התוספות, שיש לברך ברכת האירוסין גם בקידושין שנעשים על ידי שליח. נכון? כי הרי אליעזר היה שליח. נו, אז יש מפה גם הוכחה שיש ברכה בשליחות. תוספות ממשיך שם, יש עוד כמה דברים שאפשר ללמוד מרב לבן, ויהיו לנו כמה וכמה חידושים מהברכה הגדולה שברך לבן. דבר משונה מאוד. בברכת האירוסין אני רוצה להסביר עוד פעם. ברכת האירוסין היא החידוש של עם ישראל, לא ברכת האירוסין. אני אגב בכלל לא מבין, צריך לתפוס. אירוסין, אירוסין, שוב, רק להגדיר את זה בשנייה אחת, זה הרגע שבו אנחנו אוסרים את עצמנו זה לזו. אמרנו יותר מפעם, אוסרים את עצמנו זה לזו, זה אוסרים את עצמנו, קושרים את עצמנו זה לזו, ובו זמנית גם אוסרים את עצמנו זה לזו. זה אותו דבר. כי בנישואין, צריך לתפוס את המילה בעברית, נישואין פירושה לשאת, לשאת כמו לשאת ולשאת. זה שינוי קטגוריה מהמצב הקודם. משתנה המעמד האישי. אירוסין זה שינוי רוחני של המצב. אירוסין קובעים שאת ואני מקודשים, הרי את מקודשת, זו קביעה רוחנית. אירוסין קובעים שאנחנו קשורים לא מפני שאנחנו חבוקים ודבוקים, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא קושר את שניים. לכן אנחנו אסורים. ולכן אנחנו אסורים לא רק מפני שעכשיו אנחנו נוטעים זה את זו וזו את זה, אלא מפני שאנחנו קשורים באיזשהו קשר של נצח. לכן קובע הרמב״ם במקור 7, קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, רצה הוא והיא ליצה, אז מתחתנים. זה לא חידוש של התורה, של עצם הנישואין. אתם רואים? ליסה אותה, הביטוי נישואין היה גם קודם מתן תורה. המשיך הרמב״ם בשורה השלישית, כיוון שניתנה תורה, אז נצטוו ישראל בקידושין. מה מקור הציווי הזה? הרמב״ם מסיים שנאמר, ייקח איש אישה. אז האירוסין הם בעצם החידוש הישראלי של החתונה. הם הקדושה הישראלית. אגב, יש דיונים איך מסיימים את הברכה הזאת. יש דבר שהוא פילאי פלאות. אין עוד אף ברכה אחת בעולם שמסתיימת, שנאמר בה ביטוי כמו מקדש עמו ישראל על ידי משהו. אין מקדש עמו ישראל על ידי יום הכיפורים, על ידי יציאת מצרים, על ידי מתן תורה, על ידי אנוכי השם אלוקיך, על ידי שמע ישראל. רק מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. זה דבר פילי. מה עמו ישראל? זה מקסימום מקדש את פלומי ופלומית. לא, עם ישראל כולו מתקדש עכשיו כאן. זו הסיבה שפוסק הריף, ומקוצר זמן לא ניכנס לזה עכשיו, אבו דרהם במקור 9 מעריך בזה יפה מאוד בנוסח הברכה, לא לסיים רק במקדש ישראל, אלא במקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. לפי רבי סעדיה גאון זה עוד יותר גדול. רבי סעדיה גאון אומר שסיומת הברכה צריכה להיות סתם מקדש ישראל. אתם מבינים מה כתוב לפי זה? הזמנים, בחגים, מקדש ישראל סתם? בסידור רבי סעדיה גאון, בסידור של רס"ג, מופיע, אסר לנו את הארוסות, התיר לנו את הנשואות, ברוך אתה השם, מקדש ישראל. כך עם ישראל מתקדש. הריף חולק ואומר, תדגיש על ידי חופה וקידושין, וזה נפלא הריף, מפני ש... דווקא בנישואין הוא אומר, שאר הדברים קיימים בנו מפני שאנחנו בני אדם כמו כל בני האדם. אבל החופה והקידושין בזה נתקדשנו, הובדלנו. עכשיו אני חוזר לשאלה המרכזית. אז את זה צריך ללמוד מהלבן הארמי הזה? משם לומדים את זה? אני אגב סתם לא מבין את המושג מניין לברכת האירוסין מן התורה. מילא מניין לברכת החתנים מן התורה. ברכת חתנים היא דרבנן. אז זה ביטוי של איפה ראינו אסמכתה. אבל אירוסין הרי הרגע סיכמנו שזה מן התורה, כי היא כך, נכון? זה הקידושין. אז האירוסין הן מן התורה, אז מה פירוש ברכת אירוסין מן התורה מניין? על כל מצווה שאנחנו עושים שהיא מן התורה אנחנו מברכים. מישהו פעם ראה סוגיה מניין שצריך לברך על שחיטה? מניין שצריך לברך על... ברור, חכמים, תקנו ברכה לכל מצווה שאנחנו עושים. אני יודעתי, אם מעמיקים, כאן נמצא יסוד גדול מאוד מאוד שלא רק ישפוך אור על מי זה לבן, אלא קודם כל על מה זה מקדש ישראל ומה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. ראיתי באחד מגדולי האדמו"רים, האש קודש. האש קודש הוא אותו אדמור מיוחד ומופלא שעלה בלהבות בגטו בוורשה, והיה עורך את השולחן, את הטישים שלו, בשואה עצמה, בוורשה. ואחר כך נמצאו בדרכים לא דרכים הכתבים שהוא השאיר בחורבות הגטו. לא ניכנס לכל הסיפור. והושענא רבה, הכתבים המופלאים שלו זה סיכומים שלו בחצאי מילים במוצאי שבתות, איך הוא כותב תוך כדי אקציות, תוך כדי שואה. אבל הוא עורך את השולחן, הוא עורך שמחת תורה. ובהושענא רבה הוא מדבר על ההושענה שמדברת על אום אני חומה. שם מופיע ביטוי הושענה טוענת אולך. מי שטוענת את העול, הושענה. הושענה יחידה ליחדך. עם ישראל הוא היחיד, כנסת ישראל היא יחידה שמייחדת את זה. הושען. אומר האש קודש, תחשבו על הדברים האלה נאמרים בתפשין ב' ב-42 בוורשה. מה פירוש יחידה ליחדך? אלא מה חשבנו? שגם אנחנו וגם מי עוד, איזה עוד עם? הוא כותב, אלה שמסובבים אותנו. מה זה יחידה ליחדה? אנחנו יודעים שאנחנו יחידים שמקדשים אותך בעולם. אומר האש קודש, צריך אומץ של האדמור, שתנה להגיד את זה. הוא אומר, הושענא יחידה ליחדך, הפירוש הוא כך, ריבונו של עולם, בזמנים נורמליים, כשעם ישראל חי כעם על אדמתו, אז יש שני גורמים בעולם שדואגים לקידוש השם. האחד זה אנחנו, עם ישראל. אבל הראשון זה אתה בעצמך. הדרך שלך לדאוג לקידוש השם, אתה גם אחראי על קידוש השם. והדרך שלך לדאוג לקידוש שמך, היא שאתה מראה איך נראה עמך בעולם. וכשאנחנו כבושה בגולה, וגולה וסורה, וזרויה בין מכעיסיה, כשאנחנו נמצאים פה, אנחנו מדבר בוורשה ב-42, אז אנחנו, ריבונו של עולם, נשארנו יחידים לקדש את השם. אתה לא עושה. נורא והיום. הושענא יחידה ליחדך. עכשיו נשארנו לבד. בלעדיך לקדש את השם שלך. אנחנו נמשיך לעשות את זה. האש קודש. ואז הוא מפתח את זה שתפקידו של הקדוש ברוך הוא לקדש את ישראל כמקדשי השם בעולם. תפקידם של ישראל הוא לקדש את השם. אירוסין הם ברכת קידוש השם. הם מקדש עמו ישראל. הראש שואל שאלה יפה מאוד בהלכה. אם החתן והכלה, שואל הראש, צריכים לקיים מצוות קידושין, אז למה הברכה היא לא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש? כמו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר או להניח תפילין. למה הברכה היא ברכה כזו כללית של מקדש עמו ישראל? למה אין פעולה בסוף הברכה? אומר הראש רבינו אשר במאה ה-12, הברכה היא בכלל לא ברכת המצוות. הברכה היא ברכת השבח. אנחנו באים לשבח את הקדוש ברוך הוא על התופעה הזאת בעולם שנקראת חופה וקידושין. על התופעה הזאת בעולם שהיא ברכת שבח כמו שמברכים על ברקים ורעמים. זה לא ברכת המצוות. רק מה אומר הראש, במקרה כבר נמצאים פה חתן וקלה שהתכוונו לברכת המצוות. הברכה היא ברכה של הקהל. עם ישראל עומד מופעם מהרעיון הזה שנקרא חופה וקידושים. שואלים חז"ל ברכת האירוסין מן התורה מניין. איפה ראינו את הקידוש השם של החופה והקידושים? אומרים חז"ל, אנחנו נגיד לכם איפה ראינו אותו. קידוש השם נעשה במקום הכי מרוחק שהוא יכול להיעשות, אצל לבן הארמי. כשלבן הארמי מבין שיש כאן תופעה של מקדש עמו ישראל, אתה הבנת מה זה ברכת האירוסין. כשהאנטיתזה הכי גדולה לכל מושג הבית והמשפחה, כשהאנטיתזה של ספר בראשית, מברכת את רבקה ואומרת לרבקה, אחותינו, את היי לאלפי רבבה וירש זרח את שער שונאיו. הוא מבין שיש פה קשר מסוג אחר, שפה נוצר משהו של קידוש השם בעולם. איך מקדשים את השם? מקדשים אותו לעיני הרחוקים ביותר בעולם. שם השם מתקדש כאשר הוא בא לידי ביטוי בעולם כולו. דווקא מלבן הארמי אנחנו לומדים את ברכת היום. לבן הארמי שכל מגמתו היא לעקור את הכל, אתם יודעים מה זה לעקור את הכל במה שהיום אנחנו מנסים לדבר, פשוט כל כך. לעקור את הכל זה לעקור את החופה והקידושים. כל הזמן זה מה שהוא מנסה לעשות. אל תאחרו איתי. תשב הנערה איתנו ימים או עשור. אתה רוצה את רחל? אז הנה, יהיה קידושי טעות, תקבל את לאה. עכשיו לאה, תקבל את רחל. אתה כבר יצאת, אז הבנות בנותיי והבנים בניי. כל עניינו של לבן זה לנסות לקעקע את המשפחה. יושבים יהודים בליל הסדר ולא מתחילים בסיפור על פרעה, אלא מתחילים בסיפור על צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. למה דווקא לבן הארמי לפי הדברים שהיום אנחנו עוסקים בהם? תמיד דיברנו על הקשר בין לבן למצרים, אולי הרבה יותר פשוט. בגלל אותו הדבר הכי פשוט שכל כך הרבה פעמים אנחנו מדגישים לעצמנו. ליל הסדר הוא ליל העצמאות של העם הזה. והעם הזה את ליל העצמאות שלו חוגג במשפחה. את חגיגת העצמאות שלו עושה העם הזה בלילה היחיד בשנה, שבו אדם לא יכול למנות שליח שילמד את בניו, אלא רק הוא יכול לעשות את זה בעצמו, את והגדת לבנך. ובלילה ההוא, כשמתחילים את סיפור יציאת מצרים, באים ואומרים את הדבר הנפלא כל כך הזה, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. אתה יודע מה הוא ביקש לעשות ליעקב אבינו? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. לא שפרעה היה נחמד. פרעה לחם. אבל לבן ביקש לעקור את הכל. מה זה הכל? אם הוא היה מצליח, אנחנו לא היינו יושבים פה עכשיו, אבא ואמא וסבא, ומספרים את הסיפור לנכד. וכך היה נעקר הכל. הוא לא רצה להרוג, הוא לא הרביץ, הוא תמיד היה נחמד. גם היו לו הסברים פילוסופיים בסוף כל פעולה. נקרא לנערה, לא יעשה כן במקומנו. כל עולמו היה רק דבר אחד, לקעקע את החופה וקידושין. אם חופה וקידושין זה הקידוש השם שהקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, את זה לומדים דווקא דרך לבן. דרך הרחוק מכולם, כמו שונקדשתי לעיני הגויים שלנו כשמקדשים את השם, הוא דווקא שם. כך שהקדוש ברוך הוא מבקש לקדש אותנו, הוא דווקא על ידי לבן. אמרנו פעם, כשדיברנו על חנוכה, מה זה נר איש וביתו? דיברנו על נר איש וביתו. רוצים לפרסם את חנוכה. זה יום העצמאות הבא בהיסטוריה. זה יום העצמאות הראשון ברבנן. עצמאות, קוממיות. אם רוצים לפרסם את חנוכה, אז יש מצוות פרסום איניסה. זה פרסום איניסה כמו שצריך. קח את המנורה, תדליק אותה בכיכר. לא, זה נחמד. אבל איך מקיימים מצוות פרסום איניסה של נר איש וביתו? על פתח ביתו, מבחוץ. שאלנו, מה הרווחת? אתה רוצה לפרסם? פרסם. אתה רוצה לא לפרסם? תעשה בבית. מה זה הדבר הזה? מה, יראו את זה שלושה אנשים וחצי שעוברים שם? מה? אם טיפ טיפה מעמיקים זה פילי פלאות. אני רוצה לפרסם את הנס. שאלה מה אני רוצה לפרסם? זו טעות מה שחושבים שמה שאני רוצה לפרסם זה זה שהיהודים ניצחו את היוונים. מה פתאום? זה היה חשוב מאוד. זה סיפור היסטורי מצוין. שצריך לברך עליו. על זה צריך להגיד הלל. איתה? צור להוריד מהערך של זה. דבר עצום. הם רצו להרוג אותנו וניצחנו אותם. זה היה הרבה בהיסטוריה. אבל זה לא הנס. זה נס גדול, אבל לא זה הסיפור של הפרסום. יודעת מה רוצים לפרסם? כשרוצים לשווק מוצר, מפרסמים את המוצר. שמים איזה פלורוסנט קטן על המוצר שרוצים לשווק. מה שאנחנו רוצים לפרסם זה את המוצר הזה. הבית הזה היהודי נשאר. אנטיוכוס נגמר. הנס הוא הבית שנמצא. לא שניצחנו בהם. איך בא לידי ביטוי שניצחנו את היוונים? שפה יש בית שמדליק נר. כל מה שהם ביקשו היה בדיוק מה שביקש לבן. דרשו רבותינו, לבן, לא בן. כל הלא בית, לא בן, לא בתואל ולא בנות, ולא איש ואישה, ולא אישות, ולא חופה, ולא לי חופה, וכל משהו ההפך מזה. זה בדיוק מה שביקש ההגמון לעשות כשהוא דרש לבעול כל בתולה לפני שבאה לחופה. זה המשך הישיר של לבן. והניצחון של חנוכה הוא לא האו של ניצחון היוונים. בשירים על מכבים. זה מצוין. אבל אם אין איזה תוכן זה יכול לתסכל אחר כך. הניצחון של חנוכה הוא שהבית הזה, שכל כך רציתם להחריב אותו, ממשיך להיות בית השם. לא מזמן, וזה אני אעמוד, נפטר יהודי מיוחד, יהודי גדול, האדמו"ר מסלונים, ממש בחודשים האחרונים, הוא כותב באחד המקומות כל כך יפה, אמרנו בכל חודש אלול את הפרק של לדוד השם אורי ואישי, אמרנו שם את הפסוק שבתי בבית השם, כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שואל שאלה נכונה, הוא אומר, מה זה שבתי בבית השם? יש כהן גדול, יושב בבית השם כל ימי חייו? מה בדיוק השאיפה? גם הוא הולך הביתה באיזשהו שלב. מה זה שבתי בבית השם כל ימי חיי? אדם לא שואף לשבת בבית השם כל ימי חייו. הוא שואף להיכנס למקדש כשצריך, לצאת כשצריך. הוא כותב שם כל כך יפה. אומר, בית השם זה בכלל לא בית המקדש. זה גם לא בית המדרש. זה גם לא בית הכנסת. בית השם זה הבית שלי. רק השאיפה שלי זה שהוא יהיה בית השם. כל מה שאני מבקש זה שבתי בבית עם השם. אם אני אצליח לשבת בבית ולשבת בבית השם, ביציתי את כל מה שרציתי. לבן הבין את זה. ולכן הוא הבין שעל זה המלחמה. כשהוא מברך את רבקה ואומר לה, אחותינו, את היי לאלפי רבבה, הוא קובע את מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אולי דווקא בסיומו של יום כזה, שפגשנו בו קידוש השם מסוג אחר, נכון לעסוק ולהתפלל שנזכה לקדש את שמך בעולם מתוך שמחה ומתוך אסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות. הלוואי ועוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים הכל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. ערב טוב.